בוקר טוב לכולנו, אנחנו עומדים לפני חג השבועות, חג מתן תורה, ובחג השבועות זכינו לשתי מתנות חשובות. אנחנו קוראים לזה חג מתן תורה. סימן שהמתנה החשובה שעם ישראל קיבל זה התורה. אבל אם אנחנו חוגגים על זה שעם ישראל קיבל את התורה, היה מן הראוי לקרוא לזה חג קבלת התורה, כי אנחנו שמחים שקיבלנו את התורה. אז למה לקרואים לזה חג מתן תורה? היו צריכים לקרוא חג קבלת התורה. אבל אם זה עיקר מהותו של היום, או שבעצם האירוע של מתן תורה, יש גם כן חשיבות נוספת שנמצא אותה ברמב״ם בפרק שמיני. והיא מעלת הנבואה, שמעלת הנבואה זכה בה קודם כל משה רבינו, שהיה גדול הנביאים, אבל גם עם ישראל כולו זכה לנבואה. כמו שנראה ברמב״ם, פרק שמיני לכל יסודי התורה, מעלת הנבואה, שזה זכינו במעמד הר סיני, כותב הרמב״ם. פרק ח' מלכות יסודי התורה, הלכה א'. משה רבינו לא האמינו בו ישראל לפני האותות שעשה. כל הזמן, מצרים והמדבר. שמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלב וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך הסם, לא להעביר היה לנבואה. צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים מצלילם בתוכו. צרכנו למזון, הוריד את המן. צמאו, בקה להם את האבן. כפרו עדת קורח, בעלה אותם הארץ, וכן שאר האותות. ובמה האמינו במשה? מעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו. ואנו, מי זה אנו? כמה זה אנו? מספר, תנו מספר. 60 ריבו, ואנו שומעים, משה משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר בספר דברים, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו של משה שהיא אמת שאין בה דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור, ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הרי כבר כתוב ויאמינו בשם ובמשה עבדו בקריאת ים סוף. אז מה מוסיף לנו מעמד הר סיני שכתוב בו וגם בך יאמינו לעולם? תשובה, הנאמנות של ויאמינו בשם ובמשה עבדו הייתה נאמנות לשעה. בגלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שעומדת לעולם. נאמנות שיש אחריה ערעור ומחשבה. נמצא שכל ישראל ביחד הם עדים לנבואתו של משה. וזה מה שכתוב אומר, נשתמת משה בתחילת נבואתו, כשיפתח לו הקדוש ברוך הוא, ושמעו לקוליך, ידע משה רבנו שמאמין על פי האותות ושבליבו דופי, הוא מערער ומחשב, היה נשמת מלך, אמר משה, ואין לו יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. אמר לו הקדוש ברוך הוא כך, האותות של מצרים הם זמניים, עד שיצאו ממצרים. אחרי שיצאו ממצרים ויעמדו על ההר, יסתלק כל הרהור, שנותן לך כאן אות, שעיני אנוכי שלחתיך. זה הכתוב אומר, זה לך אות, כי אנוכי שלחתיך, מוצאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. נמצא שמעמד הר סיני היא האות לנבואתו של משה רבינו. אם כן יוצא. שמעמד הר סיני זכינו לא רק לתורה, זכינו למעמד הנבואה, לכוח הנבואה שניתן למשה, אבל גם לעם ישראל כולו. כל עם ישראל שמעו לפחות שתי דיברות ראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. כן, שמענו בהר סיני גם את הדיברות הראשונות, וגם איך השם מדבר עם משה. נמצא אומר הרמב״ם שאם כל נביא שיעמוד אחרי משה רבינו, ויגיד דבר נבואה, ישעיה ירמיהו יחזקאל, הרי הוא לא היה בהר סיני, ישעיה ירמיהו יחזקאל, ולא, למה נאמין לנבואתו? אומר כי משה ציווה בתורה ואמר כי יקום נביא בקרבך וחולם חלום, נתן לך אות ומופת, אליו תשמעון, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שניים עדים. לכן אם יעמוד נביא ויעשה אותות ומופתים ויבקש להכחיש נבואתו של משה, אין שומעים לו. כי נבואת משה לא הייתה על פי האותות. אם נבואת משה הייתה לפי האותות, יעמוד קוסם אחר, יעשה אותות, ונערוך האותות זה לזה, ונהיה בדילמה. אבל אם כולנו ראינו את נבואתו של משה, אז גם אנחנו העדים. כן, יוצא שיש כאן חיזוק מעמד הנבואה, שזה מה שהיה בהר סיני. חיזוק מעמד הנבואה. מעמד הנבואה של מי? קודם כל הנבואה של משה, לפי הרמב״ם, והכוזרי מדגיש גם את חיזוק מעמד הנבואה של עם ישראל. שעם ישראל, כמו שאמרו חז"ל, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם, כי עם ישראל ראוי לנבואה. מעמד הר סיני התעלו כל ישראל להגיע לדרגת הנבואה. יוצא שבעצם חג מתן תורה הוא גם חג מתן הנבואה, כי התורה ניתנה על ידי נבואה למשה. תגידו, כבוד הרב, יש לנו 613 מצוות, מה הקשר בין הנבואה ל-613 מצוות? יש קשר, שכל התורה כולה קיבל משה רבינו במשך התקופה ממעמד הר סיני ועד ערבות יריחו ועד הכניסה לארץ. כל התורה ניתנה במשך התקופה הזאת. יש מחלוקת בגמרא, האם תורה חתומה ניתנה או תורה מגילה ניתנה? האם התורה ניתנה כמקשה אחת, חתומה ניתנה, יחידה אחת, או התורה ניתנה מגילה מגילה ניתנה? מה זה מגילה מגילה ניתנה? שמעמד הר סיני זה רק האירוע של מתן תורה לעם ישראל, אבל בעצם מתן תורה זה אירוע ממשיך. אירוע ממשיך, מעמד הר סיני זה האירוע המכונן של מתן תורה, זה האירוע הראשון שהחליט הקדוש ברוך הוא לתת להשרות שכינה בתחתונים ולהשרות השכינה לעם ישראל. זה חשיבות מתן תורה. אבל בעצם הנתינה, תהליך נתינת התורה היא תהליך שישראל קיבלו את התורה 613 מצוות במשך כל התקופה עד הכניסה לארץ. יש מצוות אפילו שניתנו קודם ואחר כך נתפרשו יותר בכניסה לארץ, כמובן בספר דברים שהוא משנה תורה, פירוש שהוא משנן, מבאר את התורה. אבל מה אנחנו למדים מכאן? מה נמצאנו למדים מכאן? נמצאנו למדים מכאן שבעצם חג מתן תורה הוא גם בעצם חג מתן הנבואה, כי הנבואה ניתנה לעם ישראל לכל אורך הזמן וגם למשה רבנו. אם כן, שני כוחות קיבלנו כאן, כוח הנבואה וכוח התורה. אז מכאן השאלה, למה חג נקרא בשם חג מתן תורה? אולי היה חשוב יותר לקרוא לזה חג מתן הנבואה, כי זה דבר גדול. בשעה שיש אומות מאומות העולם שמתהדרים בנבואות שקר ומספרים סיפורי בדים על נבואות שהיו לחוזים שלהם, זה אלו דברים שהם אפילו לא מוסרטים בווידאו, בוא נגיד. אבל מתן תורה זה לא בווידאו, זה 600 אלף איש ראו את הדבר ומספרים בניהם לבניהם, ונצטווינו בתורה במצווה מיוחדת למסור את הדבר לבנינו למעמד הר סיני, כמו שכתוב בתורה בספר דברים, הקרשמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. אז אומר הרמב"ן שהכתוב הזה מצוות עשה ולא תעשה, הזהיר לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני, מכל הדברים אשר ראית שם, קולות ולפידים, כבודו וגודלו ודבריו אשר ראית מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך, לבני בניך עד עולם. אז אם כן, יש תועלת, אומר רמב"ן, מה התועלת במצווה הזאת? שאם היו דברי תורה באים אלינו מפי משה בלבד, מי שנבואתו נתמתה, יקום מכיר בך נביא או חולם חלום, ויגיד את ההפך. כשהתורה הגיעה מפי הגבורה לעינינו ועינינו רואות את נבואתו של משה, אנחנו רואים את מעמד הר סיני, ונעתיק הדבר לבנינו, אז זה קיום התורה. אם כן, יוצא שיש תועלת גדולה במעמד הר סיני בשני עניינים, אחד מתן תורה ואחד מתן הנבואה. אז השאלה היא, מדוע אנחנו קוראים לחג הזה חג מתן תורה ולא אומרים חג מתן הנבואה? תגידו, כבוד הרב, בכלל מתי מנה? אם אנו אומרים מתן תורה והתורה ניתנה על ידי כוח הנבואה, אז אנו אומרים בזאת גם כן כוח מתן הנבואה. כבר אמרנו שני הדברים, יכול להיות, אבל עכשיו נדון היום בשאלה מה יותר גדול, כוח הנבואה או כוח התורה. לדורות, איזה כוח יותר גדול כאשר שני הכוחות יעמדו מנגד? רציתי להביא לכם גמרא מאוד מעניינת שמספרת על רבא בר נחמני, שבגמרא בבבא מציעא פ"ו, המספרת על רבא בר נחמני שהיה נדרש למלכות באשמה חמורה מאוד. מה? כל ישראל בבבל היו משלמים מיסים. ממה היו משלמים מיסים? מהכנסות. מאיזה הכנסות? מן העבודה, שעבדו בשדה ובכרם. ורבא נחמני היה מבטל את המיסים של המלך. למה? כי חודש, חודשיים בשנה, היה עושה ערכי קלה שיבואו לבית המדרש וילמדו לפני ראש שנה ולפני פסח, אז הוא היה מבטל את כולם מעבודתם. אז אם כן, המלך הלשינו על רבא נחמני ואמרו, יש יהודי אחד שהוא מבטל 13,000 גברי מישראל, ירחה בקייטה וירחה בסיטווה מקרגה דמלכה, בזה שהוא מקיל בבית המדרש. אז אם כן, אלה שבית המדרש הם גורמים שבניסן ותשרי שבאים לשמוע דרשות של פסח ושל החגים, דופקים שלוחי המלך בבית, איפה היהודי, רוצים לגבות מסה גולגולת, לא נמצאים בבתיהם, מי השם בזה? רב בר נחמני. נדרש למלכות, חיפשו אחר המלכות, התחיל לברוח, ברח ברח ממקום למקום, גמרא מספרת שבסוף הגיע למקום אחד כבר עייף ובלי כוח, וישב על גזע של עץ, והתחיל לגרוס, אפילו במצב כזה של מצוקה שהוא נרדף, התחיל לגרוס. ומה אמר? כמיף לגב במטיבת דרקיה. מחלוקת מעניינת. אמר פלוקת יש, הרי הוא לא בית המדרש שלמטה, בין רבא לאביי, פליגי במטיבת דרקיה. מה פליגי? אם בהרת קודמת לשיער לבן, תמה, בעניין המצורע. במצורע, אם בהרת קדמה לשיער הלבן, ונהפך שיער לבן בבהרת, תמה. ואם השיער לבן קדב לבהרת, טהור. עד כאן כתוב בתורה, בפרשת מצורע, נהפך שיער לבן בבהרת. אז זה תמה. ואם שיער לבן קודם לבהרת, טהור. ספק? לא כתוב בתורה ספק. כבר אמרתי לכם, באיסורים, מה הדין בספק? פה יש ספק טומאה. ספק. הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולו מטיבת דרקיה אמרי טמא. כך גרס רבא נחמני. במטיבת דרקיה הוא אומר, כל חכמי ישראל שנקבצו במטיבת דרקיה אמרי טמא. ורבא נחמני אומר טהור. התווכחו כולם ואמרו, מי יוכיח לנו מה אמת? ספק טמא או טהור? אמרו, יוכיח רבא בר נחמני. למה? כי הוא היה מומחה בנגעים ואוהלות. שלחו שליח ממטיבת דרקיה להביא אותו לישיבה של מעלה, להכריע במחלוקת. מי השליח שלהם? להביא אותו לישיבה של מעלה את רבא נחמני? מלאך המוות. שלחו את מלאך המוות, אמרו, תביא את רבא נחמני, אנחנו צריכים אותו דחוף, צו 8, הוא צריך להגיע לנו הלכה, עם הלכה כמו הקדוש ברוך הוא, כמו מטיבת דרקיה. מלאך המוות לא יכול להתקרב אליו, כי לא פסק פיו מגרסה, הוא גרס משניות כל הזמן. מה עשה מלאך המוות? הוא היה באיזה חורשה כזאת, אז הוא עשה רוח, ואז עשה רוח, התנועו כל העצים, ואז היה בטוח רבא נחמני שזה קולות של פרשים שרוצים אחריו המלכות, ואז הוא הפסיק רגע משנתו, ואז מלאך המוות השתלט עליו שלא גרס פיו תורה, כי אבא נייך הנפשי אמר טהור. שאלו אותו, מה אתה אומר בספק? אמר, ספק אני אומר טהור. כמו מי? כמו הקדוש ברוך הוא, פסק רבא נחמני הלכה כמו הקדוש ברוך הוא, נגד מטיבתא דרקיה. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבא בר נחמני, שגופך טהור, ויצא נשמתך בטהורה, נפל פיתקה מרקיע ופומפדיטה, רבא בר נחמני נתבקש משיבה של מעלה. יצאו אביי ורבא וכולו רבנן להתעסק בקבורתו, לא ידעו את מקומו, הלכו לחפש אותו, ראו שם ציפורים, ראו ציפורים בדיוק מתקהלות שמה, אז הבינו שהוא שם, ספדו אותו 3 ימים ו3 לילות, נפל פיתקה מנשמיה, כל הפורש מההספד יהיה בנידוי, הספידו אותו 7 ימים, נפל פיתקה, לכו לבתיכם לשלום. אם כן, היה אירוע מיוחד רבא בר נחמני שהיה גדול בתורה בדורו, והוא פסק והוא אמר טהור, הוא אמר טהור, ככה הוא אמר. טוב, בא הרמב״ם ואומר, איך הלכה? ספק שיער לבן קודם לבהרת, ספק הבהרת קודמת, פוסק הרמב״ם הרי זה תמה. פוסק הרמב״ם תמה. נגד רבא ונחמני. והקדוש ברוך הוא. ויראה לי שתומתו בספק. אומר הרמב״ם, מה שכזה לך תמה, זה לא תמה ודאי, אלא זה תמה מספק. שואל הכסף, משנה, איך הוא יכול לפסוק נגד הקדוש ברוך הוא? ואיך הוא לפסוק נגד רבא ונחמני? תשובה, רבא ונחמני ביקשו אותו לישיבה של מעלה. ואם כן, מתי פסק את ההלכה כשהגיע לישיבה של מעלה? לא בשמיים היא. אומר רק איזה משנה, ויש לומר, שואל הרמב״ם, הרי הקדוש ברוך הוא אמר טהור, ורבא ונחמני אמר טהור. יש לומר, כיוון שבשעת יציאת נשמה הוא דאמר אחי, אבל בכלל לא בשמיים היא. ולא כדאי להוציא מהכלל שבידינו דהלכה כרבים. יחיד לא רואים הלכה כרבים. אז זה בדיוק כמו המעשה של תנורו של הכנאי. שתנורו של הכנאי, מה נפסק להלכה? נפסק להלכה שלא בשמיים היא. ועוד אמרו חז"ל, ששלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה רבינו. אמרו ליהושע שאל באורים ותומים, אמר אי אפשר. אמרו ליהושע שאל בנבואה, אמר אי אפשר. ביקשו כל ישראל להורגו, לא שאל. למה לא שאל? אמר לא בשמיים היא. זאת אומרת, אנו דיברנו על תקופת התורה על פי הנבואה. אמרנו מעמד הר סיני ניתן כוח הנבואה. וניתן כוח התורה. כוח התורה ניתן לעם ישראל לדורות. מה כתוב בתורה? אחרי רבים להטות. במה התורה תישאר נצחית? על ידי כוח הנבואה או על ידי כוח התורה? אם כוח הנבואה הוא כוח נצחי, בהכרעה בתורה, היה צריך להיות שכל ספק שיהיה לנו, נשאל את הנביא. ואם היום פסקה לנו הנבואה, אז אנחנו לא נוכל לפסוק הלכה. לא נוכל לפסוק הלכה. אומר הרמב״ם, שאפילו בזמן שהייתה הנבואה, אי אפשר לשאול הלכה את הנביא. שנביא שאמר דבר הלכה, דבר הלכה בשם הקדוש ברוך הוא, הרי זה בחנק. זאת אומרת, הנביא לא תפקידו לפסוק הלכה. תפקיד הנביא לומר לעם, מה תעשה? תצאו למלחמה נגד איראן, שמתחילים נגדכם נשק גרעיני, או עכשיו זה לא זמן טוב, עכשיו זמן להבליג, לא לפתח נשק גרעיני. זה תפקיד הנביא. אבל אין תפקיד הנביא לפסוק ההלכות. אז לא רק שנביא לא יכול לעקור דבר מן התורה, אלא אפילו דבר שאמר בדין מדיני תורה, אומר הרמב״ם, שהשם ציווה לו שהדין כך וכך, והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר. למה? שהרי בא להכחיש את התורה, שאמרה התורה לא בשמיים היא. הרי משה קיבל תורה מהשמיים, אז מה זה לא בשמיים היא? תשובה, סיימנו את הפרשיות לפני שבוע, סבב ויקרא, שפסוק האחרון אומר, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, אל ישראל בהר סיני. מה אומר הפסוק הזה, אלה המצוות? שמשה רבנו קיבל את כוח הנבואה בסיני, וכוח הנבואה של משה רבנו התמיד עד הסתלקותו של משה רבנו בהר נבו. אם כן, תקופת הנבואה לצורך פרשנות של דברי התורה התמידה. אבל האם מה שכתוב בתורה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם, זה אירוע מכונן, שתמיד לחפש עמדו וישמע מה יצווה השם לכם, או לדורות פוסקים על פי אוב החכמים. הרי כתב השם בתורה אחרי רבים להטות, לומר לנו שכוח התורה הוא הכוח שנשאר לדורות. אם כן, תקופת הנבואה של משה רבינו, הייתה תקופה שנועדה לשם יצירת התורה, כמו שאמרנו תורה, מגילה מגילה ניתנה. יוצא לסיכום, שהגדלות של מעמד הר סיני הוא בעצם חג מתן תורה. למה? כי בנתינת התורה החליט הקדוש ברוך הוא שההלכה לדורות שיפול ספק היא כבר לא תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא. כי כאן מטיב דרקיה ורב נחמני אמר את האור, הלכה לדורות כמו הקדוש ברוך הוא ומחמני, אכן נתינת התורה אחראה על פי חכמי ישראל. אז זה נקרא חג מתן תורה. שהקדוש ברוך הוא בזמן בריאת העולם אמר, השליך את האמת לארץ, אמר רצוני שתעלה האמת מן הארץ, על ידי חכמי ישראל. לכן חכמי ישראל לדורות, הם קובעים את ההלכה לדורות לפי מה שהם מבינים את כוח ההלכה. אם כן יוצא, מעמד הר סיני באמת זכינו למתן תורה. באמת זכינו לכוח הנבואה. כוח הנבואה לא רק של משה, אלא כוח הנבואה של ישראל, שישראל יש להם פוטנציאל, שהם ראויים לנבואה. אבל אם השימוש בכוח הנבואה אפשרי לפרש או לחדש או להשיג דין מדיני תורה, התורה נלמד רק בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, וכפי דברי החכמים. תשובה, שאחרי הסתלקותו של משה, אפילו יהושע בן נון לא יכול לשאול באורים ותומים. למה? כי לא בשמיים היא. אם כן לדורות, נצחיות התורה היא על ידי חכמי ישראל. לכן הרבה חג השבועות אנחנו שמחים כל כך על נתינת התורה, שם ישראל זכה להיות העם הנבחר. אם כן יש כאן בחג השבועות שמחים על בחירת עם ישראל, כמו שאומרים, שבחר בנו מכל העמים, בחירת עם ישראל שהוא עם סגולה, ונתן לנו את תורתו, שהתורה ניתנה לעם ישראל לדורות, וכפי הכרעת החכמים, לכן אנחנו לומדים בש"ס, דברי רבא, דברי אביי, מה פסק הרמב״ם, מה הלכה, כי לדורות כוח התורה הוא זה שמחזיק את עם ישראל. חג שמח ושבת שלום לכל הציבור.